טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו במסגרת השיעורים שלנו בבניין הזוגיות, אז עסקנו בשיעור הקודם, שהשיעור הזה זה המשך שלו, בדרכים לשליטה בכעס. מה שדיברנו בעצם שהגורם הראשוני, קודם כל מה שאמרנו, אני עושה איזה חזרונת קטנטונת, פשוט שניכנס ככה לעניינים עם תנופה. אמרנו שכעס זה אין לך מידה שמחריבה כל כך ומסלקת את הנעימות מהבית ואת הפתיחות והקרבה כמו הכעס. זה מידה מאוד מאוד קשה שמחריבה ממש בתים, ואדם צריך ודאי להשתדל לשלוט בכעס שלו ולא שהכעס ישלוט בו. הקושי, מה שאמרנו בכעס, זה שזה לפעמים מצבים שהם מתרגשים על האדם. זאת אומרת, קוראים בבת אחת או במהירות, בלי הרבה תכנון, אדם נכנס לסיטואציה שהיא גורמת לו לאבד את השליטה העצמית בעצמו. והמידה שהכי כדאי לעבוד עליה, שהיא בעצם שורש הכעס, זה מידת הענווה או סילוק הגאווה. כי אדם שהוא כועס, הוא בעצם כופה את רצונו בכוח, מנסה לכפות את רצונו בכוח, לא חייב להיות כוח פיזי כמובן, אבל חס ושלום, אלא יכול להיות בגערה, צעקה, פרצוף כועס, פרצוף נעלב, ברוגז, כל הדברים הללו זה ביטויים של כעס. גם ביטויים של עצבנות, חוסר סביעות רצון מהזולת, מהבן זוג, מהבת זוג, זה ביטויים של כעס. זה לא חייב להגיע לגילויים רתחניים במובן הסטנדרטי, אבל גם מהניואנסים האלה אדם ראוי שימנע מהם. אז קודם כל שישתדל לעבוד על הענווה שלו, גדולה מכולם ענווה, חזל אמרו, זה מידה הכי טובה. היא פותרת הרבה בעיות בחיים. ואנחנו בעצם נתנו כל מיני דרכים מעשיות, התחלנו לתת דרכים מעשיות, בזה נמשיך, אבל מכל מקום... לא, על הכעס, על איך להימנע מכעס. קודם כל, שאדם, דבר ראשון, דיברנו על זה בעריכות, הוא יימנע מאיום על גאוותו, כן? אם הוא מסלק את הגאווה, אז אין שום איום, נכון? אף אחד לא מאיים על הכבוד שלך ועל הגאווה שלך, כי היא לא קיימת. ואמרנו שזו מידה שהיא כמו... אדם יכול, אם לא להשיג את כולה, לפחות לשאוף, להתקדם בה, להתפתח בה, וכו'. אדם חשוב מאוד, אני עדיין בחזרה, כן? שימנע מפרשנות מסולפת. הרבה... מה שמתדלק טוב טוב את הכעס זה פרשנות ודמיונס, מה שאנחנו קוראים לו דמיונות, נכון? אדם מדומיין, תסביכים, זה יכול לשבת על כל מיני תסביכים שיש לו מהילדות, מהחינוך, מהחשדנות, מכל מיני סיבות. ולכן טוב לאדם שיהיה עסוק לא בפרשנות, אלא בעובדות. ומה שהוא פרשנות יגער ביצר הרע הזה, כי יכול להיות שהפרשנות שלו היא מסולפת. הרבה פעמים היא מסולפת, ויש לה השלכות לא פשוטות. הפוך, יעסוק אדרבה בלימוד זכות, כמו שראינו גם כן גמרא ממסכת שבת, על ששורש שלה זה כשם שדנתני לכף זכות, ככה מקום ידין אותך לכף זכות, מידה כנגד מידה. עם הפועל הזה שעבד 3 שנים, ובסופו של דבר לא שילמו לו, כן? ראינו שהמארץ חיות, הוא אומר שזה רבי עקיבא, זה לא נאמר בפירוש, אבל הוא אומר את זה בשם שילטות דרווח חי גאון. אז אין לך מידה טובה יותר למניעת מריבה בעצם לימוד זכות. ממש להיות בעבודה פנימית, זה עבודה פנימית. היא מונעת הרבה טאקלים, ואפשר לנסות לדון, אם אדם מרגיש תרעומת על הזולת, או שהוא פגוע, או משהו כזה, לנסות לסלק את ה... כן, כל השונא, אחד מישראל, בליבו, עובר בלא תעשה, שנאמר לו, תשנא את אחיך בלבביך, אז כל הרגשות האלה של טינה והקפדה, אדם יכול בקלות, בשיחה פתוחה וכנה ונעימה, להשתדל לסלק אותם, לברר את הדברים, וזה גם דורש, אגב, פה אולי לא, זה לא הדגשתי, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב לדבר על זה, שגם שאדם, כשמישהו ניגש אליך ואומר לך, תראה, עשית לי ככה וככה, או למה עשית לי ככה וככה וכולי, יכול להיות שהוא גם לא עושה את זה בדרך טובה. היה לנו שיעור על איך לעשות את זה וכולי, אבל על התפייסות, שיעור שלם. אבל עכשיו אני בא עכשיו מייצג דווקא את הצד השני. כשמישהו בא ואומר לך, תראה, נפגעתי ממך. אז מה שהאדם, היצר הרע שלו מניע אותו הרבה פעמים זה לתקוף את השני, ואני עשיתי לך, אתה, נכון? כל מיני כאלה, ברירת המחדל של הנפש הבהמית, לא צריך עבודה גדולה בשביל להגיב בצורה לא נכונה, אבל אדרבה, אדם ינשום עמוק, גם אם חושב שהטענות אינן מוצדקות, אז התייחס לזה, לתחושות של השני, לרגשות של השני. מישהו אומר לך, נפגעתי ממך, תתייחס לזה. תתייחס לזה בכובד ראש. יכול להיות שהוא לא הבין, יכול להיות שאם תסביר לו בצורה נעימה, אז בעצם הוא הבין שלא היה לו על מה לכעוס. יכול להיות שבאמת עשית טעות ונהגת לו מספיק בעדינות, לא מספיק ברגישות. מכל מקום מאוד מאוד חשוב, כשמישהו בא וכבר אומר את הדברים שלו, יכול להיות שהוא עושה את זה בדרך לא טובה, אבל לא להרחיב בשלב הזה את המריבה, כי יש פה פתח לסיים מתיחות ומריבה, ויש פה פתח להגדיל אותה לעכשיו המון תחומים, לפגיעה יותר עמוקה, לצדקנות כזאת, הצטדקות כזאת, שנובעת גם כן מגאווה, שלא יכול להיות שאני עשיתי משהו לא קשורה, נכון? אתה פוגע לי עכשיו באגו שאתה אומר שאני עשיתי משהו וכולי. אז להפך, להיות רך כקנה וכולי. אז פחות או יותר לכאן הגענו, אולי ראינו עוד שתי נקודות קטנות, אבל אני בכל זאת רוצה לחזור עליהם. בסדר? זה היה ממש ממש בסוף השיעור. אני עכשיו רוצה לדבר ממש על דרכים מעשיות של התגברות על הדחף לכעס. בסדר? עד כאן בסדר? יפה, אז ממש עצות מעשיות, בסדר? כל אחד יתפוס את העצות שעוזרות לו, יזכור אותם, יחקוק אותם על הלב, זה יביא לו רק ברכה בחיים. הדבר הראשון זה לשתוק, כי אי אפשר לריב עם פה סגור, נכון? אי אפשר. זאת אומרת, יכול להיות שאדם הוא כועס, הוא נפגע, הוא מרגיז אותו וכו', אבל הוא שותק, אז הוא מתבשל מבפנים, אמנם, אבל הוא לא מרחיב את הקרע, הוא לא מדליק פה אש, כן? לא תנברו אש בכל משבותיכם ביום השבת. אז אדם צריך להיזהר עם הגפרורים של הכעס, כי לפעמים זה עלול לשרוף חלקות מאוד חשובות במרקם העדין של יחסי הזוגיות. תולה ארץ על בלימה. הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם על מי שהוא בולם פיו בשעת מריבה. מה? חזל אומרים, כן. אני לא אמרתי אפשר לכעוס בכלל. אז זה עוד פעם, זה, תראה, זה שיעור רביעי בנושא. אמנם לא היו ברצף, אבל באחד השיעורים הראשונים, הראשון או השני, דיברתי על זה שיש בזה בעצם מעין מחלוקת. אני אגיד את זה ממש בקצרה, בסדר? הרבה אומר ש... לא יחס בכלל, ירגיל את עצמו לא לחוס אפילו על דבר שראוי לחוס עליו. ומקום אחר הוא אומר, אנשי ביתו ועירו וכו', אם הוא בא על השפעה, אז הוא לצורך לגדור אותם וכו', אז הוא יחס, כאילו יראה להם. אז זה לא ביטוי ברמב״ם כעס הפנים, זה ביטוי של הפרשנים על הרמב״ם, שבעצם אומרים, אתה עושה פה מעין כאילו הצגה. שלצורך עכשיו השינוי, כי כעס, לפחות אצל הפסיכולוגיה של הכועס, הוא ישיג יותר בקלות את מבוקשו. אז לפעמים זה באמת נכון, כן? כי אתה רואה שזה נורא מפריע לו, אז בסדר, אז אתה נזהר פעם הבאה, או פייס אותו, וכולי, אבל... אז איך אבל אתה מפרש, איך אתה מתרץ את הרמב״ם, איך אתה מתרץ את הרמב״ם בין שני המקומות? כי הוא אמר שירגיל את עצמו אפילו הדבר שלא ראוי לכעוס, שלא יכעס, אז איך אתה מתרץ? אז הסבירו פרשנים, כעס הפנים, זאת אומרת, עושה כאילו כזה. אבל בינו לבין עצמו הוא מיושב, אז גם הרמב״ם משתמש בלשון הזה. שהוא בעצמו לא מגיע לכעס רתחני. כעס רתחני זה כמו שחזל אמרו, בית שליטה, כאילו עובד עבודה זרה, יהיה בעיניך כעובד עבודה, משבר שכלים בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, וכל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, וכולי, איבד את הראש. הוא כבר לא פועל בשיקול, לא מאוזן. אז לשם ודאי לא יגיע, זה פשיטה. הרמב״ם יומה אומר, אתה מבפנים מיושב, מבחוץ אתה מראה כאילו בצורה מודגשת, שזה מאוד מפריע לך מה שקורה או קרה, אבל בינך ובין עצמך, זאת אומרת, לפי הרמב״ם אין מקום לכעס בכלל. אבל הרב קוק אומר שיש מקום לכעס, נגיד, ולא רק הרב קוק, אלא יש עוד מקורות לזה. זאת אומרת, אין לך מידה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו שאין לה שורש בקדושה, חוץ מהעצבות. העצבות צריך להסתלק ממנה לחלוטין, כי לא, אין לה שום מקום. אבל שאר המידות כן יש להם מקום, אבל פעמים שצריך להשתמש בהם, הכעס צריך להשתמש בו מאוד בזהירות, כמו שאתה משתמש באש מאוד בזהירות, נכון? אתה לא משתמש באש בלי מחשבה, כי זה, אתה מבין שזה קטלני, נכון? אותו דבר, כעס, יש מקומות שראוי לכעוס, אבל מה למשל? יש כעס ברמה הלאומית, שאתה כועס על האויבים, נכון? אתה שולחים עליך טילים, אז אתה לא אומר, טוב, אני עובד עכשיו על מידת הכעס שלי, מידת הענווה, וקבלת היסורים, באהבה, וזה שטויות. ברור שצריך לכעוס עליהם עם טנקים ותותחים, ומטוסים. עד כאן זה בסדר? אז יש מקומות שכן צריך להשתמש בכעס. ההפך מהכעס זה אדישות. זאת אומרת, אם אתה רואה התנהלות מאוד מאוד מעוותת, התנהלות שהיא נגד התורה, ו... ואתה אדיש, אז משהו אצלך מת מבפנים. זאת אומרת, יש מקום לכעס, אבל פה בצורה מאוד נדירה להגיע לזה, וגם אז ניקח את מה שהרמב"ם אומר בהקשר הזה של לעשות את זה בצורה מיושבת, בצורה מדויקת מאוד, כמו שאתה משתמש באש בצורה מדויקת, לבשל, לחמם, אבל אתה לא משתמש בה בלי שכל. בסדר? כי זה מידה שהיא עלולה לשרוף. בסדר? נועם. בסדר? יופי. אז אמרנו שתיקה. זה מאוד עוזר, כי לפעמים הזמן עושה את שלו ומרפא את שלו, ו... השתיקה היא בעצם השעיה, כן? שזה בעצם עוד עצה. השעיה, עכשיו אני מדבר על עצה, יש השעיה של שתיקה, יש השעיה סתם, בלי קשר לשתיקה. אתה אומר, אני רוצה להגיב, אני אגיב עוד רבע שעה, עוד חצי שעה, אני אגיב מחר, לא היום, מחר. ההשעיה הזאת היא בעצמה, גם כן עלולה לרקח את הרגשות העזים שאדם מרגיש מכוח של פגיעה. והיא נותנת לו זמן לחשוב עוד פעם, להתבונן על דברים, לראות אותם בצורה יותר פרופורציונלית למה נאמר, ואולי לא עשו לי דווקא, ואולי יש דרכים ללמד זכות. וגם אם הוא לא מצליח, אבל לפחות הוא יותר מדייק את התגובה שלו, כי הוא חשב קצת, עבר זמן, הוא לא מה שנקרא הגיב מהבטן, נכון? לשלוף מהבטן זה מחריב הרבה פעמים, ו... אנחנו רוצים לבנות את החיים, לא להחריב את החיים. עד כאן זה בסדר? אז השתי נקודות האלה גם כן נגענו בהן קצת בסוף שיעור קודם. אם אדם יכול להמתין יום שלם, עדיף. לא יכול, כך רבע שעה, עשה סיבוב ריצה, כן, סביב הבניין, תשחרר קצת מתח, אני לא יודע מה, בסדר? ולא להגיב מיד, אלא לנתק מגע. אתה מנתק מגע, אתה יכול להסתכל על הדברים עם העוף הציפור, כלומר, מלמעלה. לא בצורה שאתה עכשיו בתוך האירוע, אלא אתה יכול להתבונן עליהם בצורה טיפה יותר אובייקטיבית, אתה יכול לראות את המניעים של השני, אפילו שאתה חושב שהוא ממש טועה, ושהתגובה והדרך שהוא פעל היא ממש לא ראויה וכו', אבל אתה יכול לפחות לנסות להבין למה הוא עשה את זה, ואז זה גם כן קצת מקליש, או מה הוא חשב, או טיפה מתבונן דברים מלמעלה, ולא בתוך עכשיו זירה מתלקחת, זה מאוד מאשר להגיב יותר בשיקול, יותר מאוזן, יותר ממותן, יותר הרבה דברים טובים. עד כאן זה בסדר? עכשיו, עוד עצה. אדם יכול, הוא מרגיש שהוא רוצה לא יודע מה, לשאוג מרוב מתח פנימי. אז הוא יכול... בדיוק, יפה מאוד, לך תשאג על הערים, תעלה, תתבודד, נכון? תצעק, תשאג. אתה יכול לשאוג מול מראה. זה דבר שהוא גורם לאדם להרגיש מאוד מטופש, מאוד מטופש. אז הוא בעצמו אומר עצמו, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה נראה, תראה איך בן אדם כועס נראה, תראה איזה פרצופים אתה עושה, תראה לאן נפלת, אתה מבין? פתאום יש לו איזה מראה מול הפנים. ויכול ללכת לדבר עם השם יתברך, נכון? לעשות התבודדות על זה, לא חייב לשאוג בתוך הסיטואציה. איך תשחרר את המתח בצורה שהיא לא מחריבה ולא פוגעת באף אחד ולא תצטער עליה מחר. בסדר? לא מדבר איתו דברי פיוס, אתה צועק את כל המתח שלך, תשחרר, תשחרר. כועס, אבל אתה כועס. אתה לא כועס על השם. לא, אתה כועס על אתה כועס על איך מישהו עשה לך משהו כזה וכו'. כן, אנחנו מדברים פה על זוגיות. מאוד מאוד פגוע, מאוד מאוד. במקום שבן אדם יוציא את זה על אשתו, האישה תוציא את זה על בעלה, אז זה הולך וצועק, בערים, אני לא יודע מה. צועק.
מה, זה בסדר? למה זה בזה?
זה לא, לא צריך להיבהל מזה, זה מצוין, להפך.
כמו שהייתי עושה, זה נוסע לפארק לקנדה לבד, עם האוטו, שואג את הנשמה, חוזרת לצרוד את זה בשבוע.
כן.
זה היה עוזר.
זה משחרר, אה?
יש לך דברים שאתה לא יודע אפילו מה להגיד, אתה מבין? זה כעס, שאתה לא יודע בכלל מה הוא, איך אתה כאילו רואה כמילים. זה תסכול שהוא כבר כאילו...
משחרר את המתח, אתה אומר. אין מתקנים את הכיתות תחת לחץ, נכון? אז קודם כל אתה משחרר את הלחץ.
אתה תסביך שאולי יש פה איתך בעיה.
שמה?
שאולי יש לך
איתך בעיה. לא, לא הבנתי.
בהתחלה אתה תסביך, אולי יש לך עבודה כאילו משחקת כאילו בעיה.
סוף אתה משחרר, אתה אומר. אז זה כשבן אדם מרגיש שהוא לא מסוגל לא לבטא את עצמו. לך תבטא את עצמך, אבל מול אף אחד, מול העצים והאבנים. אחרי זה תחזור רגוע הביתה וזה, אשתך תשאל, למה אתה צרוד? נכון? מה אתה אומר, אה? אתה אומר
ככה.
לא אידאל. האידאל זה שבן אדם ישלוט בעצמו.
לא, לא.
אנחנו מדברים פה כל מיני, אתה מבין, זה אידיאלים ברמות מסוימות. לפעמים אדם לא מצליח להשתלט על הדחיפה, לבטא את הכעס שלו בקול, אז שיבטא את הכעס שלו בקול, אבל ביחידות. מול מראה, אני אומר לכם, זה צעד פה של הרב אהרון פלדמן. אז מול מראה, אז אתה מרגיש כמה אתה נראה על הפנים, כמה אתה נראה על הפנים, תראה איזה מצב הגעת. מה? מה אתה אומר?
בדרך כלל מראה זה בתוך הבית, בתוך משהו.
בסדר, בתוך הבית, אבל תופס איזה חדר לבד.
וצועק שם?
צועק שם, יש איזה סיפור על... אני חושב, רגע. רב צדקה שמעתי את זה. אז הוא נכנס פעם לאיזה לאיזה חדר והתחיל לצעוק, תלך מפה, תלך. זה יצא כזה רגוע, וזה התחיל לצעוק על היצר הרע שלו. התחיל לצעוק עליו, וזה אמרו לו, מה קרה, רע? וזה אמרו, לא, לא בסדר, היצר הרע מספיק, מחוץ לישיבה, גם בתוך הישיבה הבאה נכנס. ברור, נועה. כועס על היצר הרע, כן, הרב קוק נותן את היצר הזאת, שבכעס רתחני צריך ל... לא, בכעס מיושב צריך לכעוס על הכעס הרתחני. אתה משתמש בכעס בשביל לחוס על, על הכעס, כן, על ה... זה בהקשר של הרב הצדק הזה, על היצר הרע, נכון? זה... עיקר ביוחדות, אף אחד לא סופג את האמוציות שלך, אז לא קרה כלום. ואחרי שאדם משתחרר, אני יכול להתחיל להתפלל אל השם, להתבדד, אני יודע מה, דבר איתו שיעזור לך וכו'. אז האדם שבאופן כללי שומע את עצמו כועס, אז הוא מתבייש. בסדר? הוא אומר, וואה, אני כאילו, אני ממש לא נשמע הגיוני, כאילו, זה לא... תקליט את עצמך צועק ביער, ואז תשמע את זה ותגיד, יו, מה עובר עליי, נכון? זה בסדר. טוב, העיקר להימנע מאימות, כן? מחיכוך, ממריבה, וכו'. טוב, עכשיו... עוד עצה יעילה לאדם שעוד מצליח לחשוב בבהירות, זה שהוא מחויב ביראת שמיים, גם אם הוא עוד פגוע ויש לו תרומת וכו'. אז כתוב לא תונו איש את עמיתו, נכון? זה מצוות לא תעשה, שזה איסור לצייר את החבר שלו בדברים, קל וחומר אשתו, כן? כי היא חברתך ויש את בריתך. אדם, הוא לא צריך לצייר את השני. זה... יש עוד איסורים שאדם שקשורים בכעס, אבל בהמשך אנחנו ניגע בהם. אבל בפשטות, הונאה דברים, אדם שהוא כועס, הוא יכול לפגוע בשני, לומר דברים פוגעניים, דברים קשים מאוד, שאחר כך קשה לתפור את הקרעים שנוצרו. יותר קל להימנע מהם. בסדר? יפה. עכשיו, אדם יכול להגיד, נגיד היום אחד, שמע, בוא, תאכל את ה... יש פה בשר בחלב, כן? יתבישלו ביחד. אז בוא... מה אתה אומר? תאכל את זה אולי וזה. הוא אומר, בחיים לא, נכון? בחיים לא, נכון? אז הוא אומר, זה בחיים לא, אבל לחוס זה בסדר. זה בסדר? למה זה בסדר? למה זה בסדר? למה זה יותר בסדר?
זה לא יותר בסדר, זה יותר קשה.
יותר קשה להשתלט עליו.
כן.
בגלל זה אנחנו נותנים על זה 4 שיעורים. בסדר? בגלל שזה מידה כל כך לא פשוטה, וכל כך מחריבה, אז יש הרבה מה להעמיק בה. אבל הנה, נתנו פה כבר כמה וכמה עצות. עוד נקודה שיכולה מאוד לעזור, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, גם כשהוא כועס, אז הוא מרחם, נכון? כמו שכתוב, ברוגז רחם תזכור, נכון? אז מה זה ברוגז רחם תזכור? כלומר, אפילו שהקדוש ברוך הוא כועס על ברואיו, אז הוא לא שוכח את אהבתו ואת רחמיו אליהם, נכון? גם כשהוא כועס על עם ישראל, או על אדם שחוטא כנגדו, אז אנחנו, יש לנו שאיפה לאדם, לעם ישראל, ללכת בדרך השם, נכון? והלכת בדרכיו. הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא כועס, הוא מרחם. אז לרחם זה גם, זה מצד האהבה, נכון? רחמי זה האהבה, כן? רחמים. אז בארמית, אז מכל מקום, כשאדם הוא בא לחוס על מישהו, אז אדרבה, יזכיר עצמו דווקא את הדברים הטובים של השני, של אשתו, כן? או האישה תזכיר את הדברים הטובים של בעלה, את הזכויות שלו, כמה הוא הוא בסדר בהמון תחומים, והנקודה הזאת נורא נכונה מכיסה אותה, אבל ברוגז רחם תזכור. לא, החיים הם לא שחור ולבן, זה לא עובד ככה. זה משהו נקודתי, אל תהפוך אותו עכשיו לחזות הכל. זה אחד הדברים שהכעס גורם, זה שהוא מאוד מאוד מרחיב את הדברים, שאתה כבר לא רואה משהו אחר. וזה לא דרך השם. הפוך, אלא בני זוג הם מאוד מקריבים אחד בשביל השני, הם מאוד בנתינה ובחסד ובהשתדלות, ודווקא בשעה שאדם הוא מרגיש צורך לכעוס, אז יזכיר את כל הדברים האלה, הדברים הטובים, זה גם כן מקליש. ו עכשיו, נתתי פה עצות איך להימנע מהכעס, נכון? איך להקליש את הכעס, איך מה להזכיר לעצמו, איך להימנע מזה וכו'. אבל גם אם כבר הוא לא מצליח לשתוק או להשעות או לצעוק על הערים, או אז עדיין יש עוד עצה, זה לדבר ברכות. כמו שאמר שלמה המלך, מענה רך, ישיב חיימה. כלומר, אז אפשר להסביר את הפסוק הזה בשני אופנים. מענה רך ישיב חיימה, כשאתה מדבר לשני ברכות, אז הוא מתרכך בעצמו. הכעס שלו מתרכך, בסדר? אבל אפשר להבין את זה גם בהקשר שלך. כמו שהרמב"ן אומר, דיבור בנחת מציל מן הכעס, נכון? אם אדם לפחות את הדבר הזה יזכור ויגיד, אני רותח מבפנים, אבל לא משנה מה, אני לא מדמרים את הכל, אני לא אומר דברים פוגעניים, אני מדבר בנחת. זה בעצמו, גם אם הוא משחרר את האנרגיה שבוערת בקרבו, הוא משחרר אותה בצורה מאוד מדודה, כי הוא מדבר ברכות. וזה בעצמו משיב את החיימה של עצמו. זה אחרי המעשים נמשכים הלבבות. הוא עסוק במעשה של שמבטא מתינות. אז זה גם מכה גלים לאחור, וגם בתוך הנפש שלו נוצרת איזושהי הקלשה ומתינות, ויכולת לברר את הדברים, ויכולת לדון על הדברים, וגם גורם לשני כבוד והערכה על זה שהוא לא מתפוצץ או מתפרץ או מאבד את הראש. אמרתי כבר שכשאדם, אנשים כועסים כי הם רוצים לפעמים שיכבדו אותם, נכון? אבל אין לך דבר שהוא יותר גורם לאדם להיות מזולזל מאדם שהוא מאבד את השליטה, תראה איך אתה נראה, נכון? נכון? אז הפוך, אתה משיב את הכבוד של עצמך. בן אדם שרואים שהוא מאוד פגוע והוא מצליח לשלוט בעצמו, אתה מעריך אותו. אתה אומר, תשמע, זה בן אדם, נכון? איזו שליטה ברגשות, איזה, כן. איך קוראים לך? רגע, איך קוראים לך? יהושע.
כל בן אדם מרגיש
תראה, אדיש זה גם עניין של מה הוא אומר מהפה. אם הוא אומר, תשמע, לא אכפת לי, זה אדיש, כן? אבל אם הוא מבטא את העמדה שלו בצורה בהירה, אבל מאופקת, מודגשת, אבל עם דיבור רך, לא פוגנית, אז זה לא אדישות, להפך. זה יגרום לי להקשיב לו. הרי דברי חכמים בנחת נשמעים. חכמים אומרים דברים מאוד נוקבים הרבה פעמים, נכון? מאוד, יש להם, חכמים מחוברים לסדר האלוהי של המציאות, הם לא אדישים. מאוד חורה להם עיוותים בסדר, מאוד. יותר מכל אדם אחר. יוסיף דעת, יוסיף מחוב, כואב להם, וואה. ואף על פי כן, דברי חכמים, על מנת שהם ישמעו, הם חייבים לצאת בצורה מאוד שקולה ומדודה. דברי חכמים, בנחת נשמעים. אז כל אדם ישים את עצמו כחכם, וידבר בנחת. יעשה מאמץ עצום לשלוט ב... הרי כעס זה ביטוי של, של העולם הפנימי שלך הסוער, נכון? אם אתה בעולם סוער עכשיו, ואתה מבטא את העולם הזה, במקום עכשיו, אני... במקום אני יודע מה, אתה אומר, תשמע, אני נורא רעב. אני אומר לך, אתה רעב? אין בעיה, אני מביא לך עכשיו 100 קילו בשר, שם לך על השולחן. נכון? זה טוב? לא טוב, מה תעשה עם 100 קילו בשר, נכון? אני בא, אני אומר לך, בוא, פתח את הפה, אני אביא לך בכפית. אני אביא לך את זה לאט לאט. אביא לך, כמה, מה זה, כמה זה סטייק? 250 גרם, נכון? סטייק טוב, 250 גרם, אני אביא לך, 300 גרם. אני אביא לך אותו, אני אכתוב לך אותו אפילו לחתיכות. אני אביא לך אותו בכפית, אני אגיד, פתח את הפה וכו'. אני רוצה לבטא את העולם הרגשי שלי הסוער. אני אבטא אותו טח בבת אחת, בכל הכוח, בשאגות וזה. מה עשיתי פה? הדבעתי אותך. בצורה אמוציונ... בצורה... ברגשות, בלי יכולת להגיב, מושרתי את המציאות חרבה. במקום זה, אני מבטא את עצמי, אבל צורה לאט לאט, כל פעם כזה מענה רך. אתה מקשיב לשני, שאנשים לא מסוגלים להקשיב לשני כשהם כועסים, זה גם לא נכון. אתה... זה גם כן חלק מה... מהעבודה הפנימית. אתה מקשיב לשני, ואז אתה חוזר על הדברים שלך, או שאתה אומר אותם בצורה עוד פעם מודגשת, או בנתיב אחר, אבל העיקר אתה אחראי על הפתח יציאה, מה שנקרא. כי מה שקורה לאנשים שהם לא, שהם כעס, הם מאבדים את זה. הם מאבדים כל ויסות של איך הם מבטאים את עצמם, וזה חורבן. בסדר? אז מענה רך ישיב חיימה של עצמו בהקשר הזה. תגיד, אני מדבר, לא צריך לשמוע אותי ברחוב, בסדר? בנחת. לא צריך... בנחת. זה מאוד חשוב הדבר הזה, בסדר? זה בעצמו... אוקיי. עכשיו... כן. כן. מעצבנים, כן. עוד יותר. אז קודם כל, תקשיב, בתוך בני זוג, עמדת המפתח היא שאשתי לא עשתה לי דווקא, כן? כאילו, היא לא עשתה בכוונה, או הבעלי לא עושה בשביל להרגיז אותי, נכון? אהבה ואחווה ושלום ורעות. מה? בחיים עצמם, אם אדם הוא מרגיש שעושים לו דווקא, אז הוא יכול גם כן, עד רבה, עוד יותר, יש לו ניסיון, איך הוא עכשיו מגיב נכון. אז הוא יכול לנסות פעם אחת שישנו. מי שעושה דווקא. הוא רואה שלא משנה, לא ממשיך בדווקא, אז הוא מנתק מגע, הוא אומר לעצמו כל מיני דיבורים. תראה, אני אגיד לך מה, יש צד כזה בעבודת המידות שאדם הוא חייב, אני חושב, להפנים, שאנחנו חיים בעולם עם מלא יבוטים. אתה מסתובב, מסביבך יש אנשים עם מידות לא מתוקנות, לא כולם מתוקנים בכל הדברים, נכון? ככה זה העולם. אבל כשאתה מסתכל על הסיפורים של התנך, אז גם אברהם אבינו הוא חי בעולם כזה, נכון? עם אנשים מאוד מקולקלים מסביבו, נכון? עם עובדי עבודה זרה, ועם נוכלים, וגם יצחק ויעקב, נכון? חי עם לבן, עם איזה נוכל כזה, שקרן, ועם עשיו כזה, עם איזה רוצח כזה, נכון? ואף על פי כן, לא ראינו שהם התפוצצו. לא ראינו שעם כל הקלקולים מסביב, והיו שם קלקולים הרבה יותר קשים מאשר עושים לי דווקא. בסדר? לא ראינו שהם יצאו מהשליטה עצמית, אלא הפוך. השאיפה של האדם מישראל זה להיות אדם ישר בעולם שהוא לאו דווקא ישר. אתה לא יכול לצפות מהשני שיהיה ישר. הציפייה מהשני בעצמה היא מבוא להרבה תסכול. אבל אתה אומר, אני עובד על עצמי. הוא רוצה להתנהל במידות מקולקלות. בסדר? בעיה שלו, מפסיד קרבת אלוהים, מפסיד הרבה דברים. אני לא בגלל זה ירד ממדרגתי. זה עמדת נפש. ואז אם אתה אומר ככה, הפוך, יש לי הזדמנות, הוא עושה לי דווקא, יש לי עכשיו הזדמנות לקנות מדרגה, יש לי ניסיון קשה. וגם כשאתה לא מגיב אל מישהו שזה לך דווקא, אתה מייבש אותו, אתה מבין?
אדישות.
זה לא אדישות.
אם אתה אדיש,
כן, אבל פה אני אומר, אתה בינך ובין עצמך לא אדיש. אתה אולי, אתה בינך ובין עצמך, יכול להיות שאתה בפנים קשה לך, אבל אתה לא נכנס מזה לתסכול או לכעס או לאיבוד של שליטה עצמית, אלא למקום של עבודה, מקום של לחשוב בשכל ישר איך אנחנו יוצרים מציאות חדשה שאולי אני לא יהיה בסביבתו של האדם הזה, אולי משהו פה מפריע לו ואותו אני צריך בכלל לפתור, אני לא יודע, אבל אתה מצליח לחשוב בשיקול. זה כל מקרה לגופו, זה קשה ל... יש דברים שאתה צריך לערב בית דין, אני לא יודע, אם יש לך שכן שיש לך איתו מריבה והוא משתלט לך על השטח וזה, זה מכעיס אותך, אז יש מערכת משפט, אתה מבין? אתה לא צריך להתבשל לבד. אז זה וכולי. בסדר? אבל זה באמת כל מקרה גופה, זה שאלה שקשה טיפה, כאילו היא מאוד כללית. אבל ברור שכל אדם יש דברים שמדליקים אותו, זה ברור. ואדרבה, הוא צריך להיות מודע אליהם. לפעמים יש אדם שחום מעצבן אותו, הוא בחום יותר, כאילו הוא חם מאוד, אז הוא מאוד קצרן, נכון? אז הוא אומר, טוב יופי, אני מודע לזה עכשיו, אז אני יותר, כשאני חם לי מאוד, אני אשים לב לעצמי יותר, אני יותר עכשיו ב... לא עם יד על ההדק. איך אומרים? אשים שתי נצרות, לא נצרה אחת, בסדר? יש אדם שמרגיז אותו, לא יודע מה, אנשים מסביב, רעש, לא יודע, אבל יש אדם שעייפות, יש אדם ש... יש לו מצבים שהוא יותר קל לחוס, מה שנקרא. יותר קצר רוח. ועד רבה, דווקא המקומות האלה, אופה, אז במקום כאילו עוד פעם להיסחב אחרי ברירת המחדל של הנפש הבהמית, שהכעס מנהל אותך, או קוצר הרוח, שזה מילה כמעט נרדפת לכעס, אז אתה אומר, אני עכשיו בעבודה, חם לי, ויש פה הרבה רעש, ואני עכשיו, העבודה שלי זה להיות בשליטה. אדם יש לו המון סיפוק מזה. המון. הוא אומר, ניצחתי. היום ניצחתי. מצוין. התקרבתי לשם. מצוין, יש כוח. טוב, עכשיו, אם כבר מגיעים חס ושלום למריבה, אז גם פה יש עצות, למעט את הבעיות ואת הפגיעה. בסדר? דבר ראשון, עצה ראשונה, זה בצנאה. ולא להתווכח בפומבי, או בצורה שכל הרחוב שומע צעקות, או השכנים שומעים, או הילדים שומעים. כי אין לך דבר יותר מזיק לילדים מהורים רבים. זה דבר מחריב. זה עושה להם אחר כך משקעים, אחריתם מישורנו, כמו שאומרים. זה... הילדים... הם לא צריכים להיות חלק ממתיחות בין הורים. אז גם אם יש מתח כבר, וכבר כן מגיעים למצב שנתנו פה הרבה עצות איך להימנע ממנו, נכון? אבל עכשיו, כברים רבים, אז גם כן לעשות את זה חכם. לריב בצינה, בסדר? ובשקט, ולא בפומבי, ולא להלבין בני חברו ברבים. או פני בן זוגו, בת זוגו ברבים, זה דבר שהוא מאוד מתדלק את הרגשות השליליים אחר כך. עד כאן זה בסדר?
נהדר.
מה?
נהדר.
עכשיו, דבר שני, בשום אופן, גם כן נצא של הרב אהרון פלדמן, אני מלמד, אמרתי לכם, המהלך הזה, לפחות שיעור הזה, זה מהספר שלוש לומותן. ספר נפלא ביותר. הוא נותן הדרכה פה, בשום אופן לא להזכיר גירושין. לפעמים האדם כועס, הוא אומר, אני אפגש ברבנות, אם ככה, נסגור את הבסטה, לא יודע כל מיני דיבורים כאלה של מה זה שייך בכלל. מה אתה, כאילו, בסדר? זה כאילו קו אדום שלא עוברים אותו, לא מזכירים, לא נכנסים לשם, מה זה קשור? היום כועסים, אחר חברים, שוכחים בכלל, בסדר? זה דבר שהוא ממש לחתוך בבשר החי. הזכרה של הגט וכל דברים כאלה. עכשיו תראו, זה דברים שקורים, זה אנשים נופלים בזה, נכשלים בזה. הוא נותן פה עצות, זה כאילו הוא לא יודע מה, היה נוכח באלף מריבות, והוא אסף את כל הדברים שהרבה אנשים באמת נכשלים בזה, בסדר? וזה יוצר אחר כך מתיחויות מאוד מאוד גדולות וכולי. דבר שני, דבר נוסף, זה שאדם, הוא הרי בסופו של דבר, המריבה הזאת יום אחד תיפסק, נכון? אז אחר כך הוא יצטרך לתת דין וחשבון, כל הדברים שהוא אמר עכשיו, נכון? אז גם פה, כבר עכשיו תיתן דין וחשבון, זאת אומרת, גם אם מאוד קשה וכועס וכולי, לא לאבד את הכל, את הראש. יש ביטויים שהם מאוד קשים לשני, אחר כך עושים לו נזקים נפשיים. דיבורים על האופי. אף פעם לא לדבר על האופי. ניתן לכם מצא בחיים, גם בחינוך ילדים, וגם בזוגיות, בשלום בית וכו'. אף פעם לא לדבר על האופי של השני. כי אתה עושה לו נזק, אתה עושה לו דימוי עצמי נמוך, אחר כך גם כבר תלכת, לא יודע מה, הוא עדיין עם הפגיעה ש... או היא עדיין עם הפגיעה, כן, שאמרת לי ככה וככה, זה מה שאתה חושב עליי, וככה אתה לא מעריך אותי. כי אנשים שמעו כבר דברים על האופי שלהם, זה כבר לא נקודתית עלה. משהו בהתנהלות, בהתנהגות, באירוע, בחוסר התחשבות, ואני לא יודע, מה שמדליק כעס ומריבה. זה כבר, אתה מדבר על האופי של השני, אז אתה כבר... גמרת עליו, זה עושה נזקים פסיכולוגיים מאוד קשים, דימוי עצמי נמוך, מאוד מאוד גדול. אף פעם לא מדבר על האופי, תמיד. לדבר על על האירוע, על ההתנהגות, כן? לא להגיד, אתה שקרן!
שיקה.
זאת אומרת, תראה, לא כך, נראה שלא כך דייקת בדברים, נכון? אתה אומר, אתה שקרן! לך תתקן את זה עכשיו, אחרי זה, נכון? אתה כבר, אתה אומר לילד, אתה שקרן, נכון? אז הוא אומר, טוב, שקרן אני כבר, איך אומרים? את המשוכה הזאת כבר עברתי, עכשיו מה שנשאר לי זה רק להיות גנב, נכון? כי שקרן אני כבר, איך אומרים? הצלחת לשכנע אותי שאני שקרן, בסדר? עכשיו, אתם מבינים? אתה לא אומר לו, אתה גנב לילד. אתה אומר לו, תראה, אני לא מרשה, אתה ילד צדיק, אתה הפוך, אתה אומר על האופי שלו שהוא צדיק. זה לא מתאים לך שלקחת ופל בלי רשות. אתה ילד צדיק. אתה אומר לו, אתה גנב, אתה גמרת אותו, אז אני מדגים את זה הילד, אבל בזוגיות זה אותו דבר, אנשים רבים, אז הם מגדירים את השני, זאת אומרת, מדביקים לו כזה חותם, אתה ככה. אז מה הוא חושב על עצמו אחר כך? אז גם אם הוא, שבועיים אחרי המריבה, כבר ביקשו סליחה, כבר התפייסו, כבר... אבל הוא עדיין חושב את זה על עצמו, הוא חושב שאתה חושב עליו ככה, שככה אתה לא מעריך אותו, והוא מסתבך עם עצמו נפשית. אתם מבינים? לכן, מאוד 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 צריך להיזהר, או לא לדבר אף פעם על האופי, אלא רק על ההתנהגות. עד כאן זה בסדר? זה עכשיו גם להימנע מהכללות. הכללות. מה זה הכללות? כבר 35 שנה, אתה ככה וככה וככה, אישה אומרת לבעלה. תמיד אתה, מילה תמיד, תמיד, זה טעות מאוד קשה וחמורה. מה תמיד? מה הקשר לתמיד? בוא נדבר נקודתית, דבר נקודתית, היה אירוע, היה משהו, דבר עם פינצטה עליו, ולא עכשיו על כל הדברים בעולם, על 35 שנה. אתם מבינים מה אני אומר? זה גם כן דבר שכבר... הוא מאוד קשה לשקם אותו אחר כך. מאוד מאוד קשה לשני, זה יושטר לו כובד, משקל על הנפש, הרבה יותר קשה מה... בוא נפתור נקודתית. זה עצה מאוד חשובה. להישאר באירוע מקומי. לא תמיד, לא לברוח עכשיו, יש עוד יצר הרע. לדבר על כל הנושאים בעולם. כל הנושאים בעולם. כן? והיה גם ככה, וגם לפני 15 שנה, אצל ההורים שלך, וגם לפני 37 שנה, וגם לפני החתונה, ו... מה קשור עכשיו? בוא, היה... כן, אירוע נקודתי. דבר עליו, דבר עליו. נראה לי שמה אתה מפריע אולי לה... שם מאחוריך איזה מצלמה, עוז. לא, כאילו, אל ת... תעמוד, אבל אין בעיה, אבל לא שם. נראה לי, כזה... כן. אתה תמיד עומד לפני המצלמה, תמיד. נכון, לא, 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 לא.
גם
כן, ולא, גם לפני 35 שנה, אבא שלך ואמא שלך עמדו פה לפני המצלמה. כן, ברור הנקודה. אז זה עוד עצה, לא לדבר על ההורים. לא לדבר על המשפחה בכלל. לא לדבר. את בדיוק כמו אמא שלך. וואי, זה בכלל, הפכת את זה עכשיו לכל החמולה כבר אתה השחרת, נכון? יפה, אתם רואים?
יש כזה שיר.
אה, כן?
כן,
אני לא מכיר את השיר. לא, אני, ברוך השם.
אני הגעתי לשיר.
לא מכיר, אני פרוש, ברוך השם, בקטעים האלה, בקטעים האלה. אז בסדר.
פעם שעברה לבנת את הדוגמאות שאני מביא. אני חייבים שהוא לא בראש,
תמיד אני לא מבין, תמיד. בסדר, גמור. בקיצור, אז לא לסטות מהנושא, עד תפרח עכשיו את כל הטענות שיש לך, כל חיי הנישואים, וכל מיני, איך אומרים, אוצרות ישנים, וכו', ותעזוב את כל הקרובים, אל תערב אותם, אל תדבר ביטויים מעליבים על, על ההורים, ולא על האחים, ולא על, על שום דבר. זה טעויות שאנשים עושים אותם, ויש עוד טעות מאוד קלאסית. אנשים מתחילים לנתח את השני פסיכולוגית. כאילו יש לו ניתוח פסיכולוגי על, על האופי של אשתו, ולה יש ניתוחים פסיכולוגיים על האופי שלו, ולכן זה גרם לך ככה, כי אתה ככה, ואתה בעצם כל מיני שטויות כאלה, כל הבעיות שאתה מנתח את השני, כאילו יש לו בעיות תורשתיות, חסרות מרפא, כן? ו... ואתה מוכיח את הנחיתות הנפשית של הזולת, וזה כללי, זה, איך אומרים, במטווח, הוראות הבטיחות האלה נכתבו בדם. גם אתה היית במטווח הזה, אתה אומר. אז העצות פה שהוא נותן, הם נכתבו בדם, כן? זה לא... זה עצות מאוד מאוד יקרות וחשובות.
עוד...
במה? ב...
שריון,
כן.
יש להפעיל את הראש.
יש להפעיל את הראש? כן.
הרעת בטיחות, הפעיל.
כן? כן?
היא לא יכולה אפשר לכתוב
אותה. צריך להבין לבד. כן, להבין לבד, נכון. נתן לחכם ויחכם, נכון? וידך זיל גמור. חזל היו בשריון כנראה, כן, נכון. אז יפה. עכשיו, עוד נקודה חשובה זה שאדם... הוא יהיה מוכן לפשרות. זאת אומרת, כבר באים ככה, אתם מדברים וכו', אל תהיה עכשיו על חוט השערה, עומד, מדקדק כאילו, אלא הפוך. רח כקנה, תהיה מוכן לפשרות. גם אם זה לא מוצא חן ביניך עד הסוף, אבל לפחות זה פתח פה לסגור את הפצע הזה שנוצר, את המריבה הזאת שנדלקה. תראה נכונות להראות פשרות, גם אם זה לא בדיוק מתנהל כרצונו של האדם, אז בסדר. תמיד, איך אומרים, יש שני צדדים למטבע, נכון? אדם חייב להיות מוכן לפשרות, או לנסות לראות גם את הצד השני של איך השני רואה את הדברים, למרות שהוא חושב שזה ממש לא היה ככה, ולא הסיבה, ולא משנה, אבל אתה רואה שהשני לפחות, זה הסיפור שלו, שם הוא שקוע, אז... בסדר, תתפשר על זה אתה רואה את הדברים אחרת, אבל הזולת הוא רואה אותם אחרת, זה לא... זה יכול פה להיות פתח מילות, נכון? פתח מילות. ועוד עצה אחרונה, ובזה אנחנו נסיים, לא לעשות השתדלות מאוד 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 גדולה בחיים באופן כללי, להתפייס סמוך כמה שיותר, אם כבר קרתה חס ושלום מריבה, להתפייס סמוך למריבה, לא למתוח מריבה, לא למתוח אותה. אנשים לפעמים מותחים מריבה שבועיים, חודשיים, לפעמים מרחיבים אותה, אז אומר, אם ככה את חושבת עליי, אז אני עוזב את הבית, הולך ישן אצל ההורים שלו, אני יודע מה, זה טעות חמורה וזה שטות, אתה יצאת פה מהבית, זה עכשיו, טוב, אז איך אתה חושב שאתה תחזור? מה פתאום, מחר אתה תבוא, כאילו, טוב, חזרתי, זה לא ככה, אתה כאילו הגדלת פה כמו בגד קצת קרוע, פותר מים ראשית מדון, הגדלת אותו עוד יותר עכשיו, הגדלת אותו פי 5,000, מה אתה, לא, הפוך, השאיפה היא, גם את המריבה, טוב, מתפייסים, הכי חשוב, זה כמה שיותר סמוך לזמן המריבה, אם אפשר לעשות השתדלות ממש בכל הכוח, זה הדרכה מאוד מאוד חשובה, זה לא, לא ללכת לישון ככה, לנסות לפתור את הדברים, כי אדם תוך מריבה ישן לא טוב, לא ישן בכלל, שוכב את זה למחרת, קם על הפנים וכו', אלא הפוך. בסדר, היה כבר אירוע, היה מריבה וזה, אבל להתפייס סמוך למריבה. ולימדתי, נכון, למדנו ביחד שיעור שלם על איך מתפייסים וכו'. בהתפייסות, אדם הוא לוקח אחריות, להגיד, טוב, אני מתנצל שככה וככה. בדרך כלל שאדם אומר, אני מתנצל, השני לא מרגיש שהוא אמר לו סליחה. מה? לא סולח, אני מבקש סליחה, והפוך, השני רוצה לשמוע שאתה לוקח אחריות על דברים שאמרת, על דברים שקרו, ולא שאתה בורח מאחריות, או שאתה אומר זה משהו רפוי כזה, וזה יכול להיות מאוד מהר, אתם מבינים? בבת אחת, בלון מלא עדים חמים, הוא יכול להשתחרר בבת אחת, מכמה מילים של סליחה וקבלת אחריות ו... ואהבה שלנו תנצח וכל מיני דברים כאלה שאתה פתאום נותן לשני, כבר הוא חשב שחרב על עולמו מהמריבה הקשה הזאת, ובכמה מילים העסק יכול לאט לאט לעבור שיקום מהיר, לפחות התחלה, יכול להיות שלרגשות עוד לוקח כמה, קצת זמן ככה לאט לאט לסערה הפנימית, לשקוט, אבל הכלל הוא שלא למשוך מריבה, זוגות הם לפעמים רבים, זה דבר מצוי, לא, גם על זה דיברנו, אבל לא להיבהל מזה, אלא לפחות, אלא לנסות להסתלק מהמריבה, ובשום אופן לא להשתמש בטקטיקה, יש טקטיקה שהרבה אנשים משתמשים בה, שזה ברוגז. אז אני ברוגז, אז אני לא מדבר, אז אני שתיקות ארוכות, ומושך, וזה פשוט ילדותיות. זה מתאים לכיתה ו'. זה רמה מאוד ילדותית של התנהלות. אלא המגמה והשאיפה היא צריכה להיות שלום בית, ושלום בית ואהבה הם יכולים לנצח את הכל. וזה צריכה להיות השאיפה להשיג אותו כמה שיותר מהר, להשיג את המטרות האלה כמה שיותר מהר, גם אם היה כבר מריבה, ולא למשוך אותה, לא להרחיב אותה, לא לעשות צעדים שהם מחמירים את המצב, לא לעשות צעדים. לפעמים בן אדם, הוא מצפה שהשני יגיד לו סליחה. ובגלל שהוא לא אומר לו סליחה, אז הוא... ואז יש כאילו עוד אירוע, בגלל שהוא לא אומר סליחה, אז הוא מרגיש לו מפויס, אז ואז יש אירוע, כאילו נפתחה פה עוד חזית, עכשיו היה עוד חילופי דברים, שהם בעצמם יותר חמורים בכלל מהאירוע הראשון, אתם מבינים? אז זה כאילו מין מערכת של סטרה אחת שמזינה את עצמה. אירוע מתגלגל. וכבר אף אחד לא זוכר את האירוע הראשון, כי כבר היה כבר אירוע חמישי, כן? ויש כבר כאלה משקעים ותרומות, וזה טעות חמורה, אלא להימנע ממריבה ומכעס. אם לא הצליחו לי בני זוג להימנע, לטוס להתפייס, לטוס, להיות, איך אומרים, לסלק את כל האגו וכל הרגשות השליליים של הפגיעה וכו', כמה שיותר מהר, כי הכי חשוב שיהיה קודם כל שלום בית, זה הבריאות של הבית, זה הבריאות של הזוגיות, זה הבריאות של הילדים, מאוד מאוד חשוב, בסדר? לא למתוח, לא לעשות ברוג, לא לעשות דווקא, לא, כל השטויות האלה, אין להם מקום בבית יהודי. ולא בכלל, אבל לפחות אנחנו, זה הכתובת שאנחנו מדברים אליה. בסדר? עד כאן זה בסדר, חברים? אז עד כאן להיום. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.